במאמר שני, בעמוד סמך ב', שזה באמצעו של פרק כף ב', של סעיף כף ב'. אנחנו לומדים על מעלותיה של ארץ ישראל. ארץ הנבואה, ארץ מיוחדת. בשורה העליונה, ועוד אמרו, לעולם ידור אדם בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. עכשיו, מה העניין של רובה גויים, רובה ישראל? מהי נפקמינה? נפקמינה להשפעה, כמובן. אדם מקבל השפעה טובה בעיר שרובה ישראל, והשפעה גרועה בעיר שרובה גויים. אז אומרים לך, עדיף שתהיה במצב של קבלת השפעה גרועה בארץ ישראל, מאשר מצב של קבלת השפעה טובה בחוץ לארץ. למה? למה עד כדי כך? שכל הדר, כך אומרת הגמרא, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ לארץ דומה למי שאין לו אלוה. מה הוא השתמש? נו, אז זאת אומרת שגם בן גוריון ידע לצטט גמרא. בסדר, מצוין. צודק, מה? מה אתה אומר?
למה דווקא המילה דומה?
למה המילה דומה? היה אפשר להגיד, כל הדר בארץ ישראל יש לו אלוה, נכון? כמו שכתוב, והייתי להם לאלוהים. אלא שבעל ספר הפלאה מסביר, דומה הכוונה שנדמה, שנראה ההפך. כלומר, דומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שנראה שאין לו. דומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שנראה שאין לו. ודומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שנראה שאין לו. כלומר, חילוני בארץ ישראל ודתי בחוץ לארץ, מה שזה אומר. כן? זאת אומרת שכל הדר בארץ ישראל דומה, אף על פי שלא, סתם ככה אתה אומר, אין לו אלוה, אבל דומה כמי שיש לו אלוה. כן? כי הוא במקום של החיות של האומה. כן, מה שאלתך, אבישי? בעל ההפלאה, רבי פנחס הלוי הורוביץ. בפירושו למסכת כתובות על הדף הזה. כי הוא מסביר את המילה דומה.
למה מי שדבר זה דומה?
כי,
למה יש לו אלוה? מה הקשר
שלו,
שיש
לו אלוה? לא מנתי את השאלה. אתה אומר, למה מי שדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, אף על פי שנראה שאין לו? הטיעון זה לא הוא צריך להסביר, זה הגמרא צריכה להסביר. זה לא קשור לבעל ההפלאה. הגמרא פשוט היא אומרת את זה, היא מביאה פסוקים לזה. אבל מה הנחת היסוד שמאחורי כל זה? שארץ ישראל זה המקום של האומה. והקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האומה, לא עם הדת. כלומר, דבר אל בני ישראל, לא דבר אל דתיי ישראל. ולכן, איפה שהישות הלאומית שלנו באה לידי ביטוי, שמע השם הוא לאלוהינו. איפה שלא, אז לא. טוב. כן.
המקום קובע אם יש לך
אלוה. לפי זה המקום קובע אם יש לי אלוה או אין לי אלוה. בדיוק. זה כתוב, לתת להם את ארץ כנען, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. רש"י אומר שכל הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. עכשיו, יש הבדל בין דר לבין גר. המילה דר משמעותה קביעות. גר משמעותה גירות. אז יש מי שדר בחוץ לארץ. מה זה דר? הוא מרגיש שם טוב. זה המקום שלו. הוא אומר, אצלי בחוץ לארץ, כן? זה דר. יש לעומת זה גר. גר, כוונה, הוא אמנם שם, אבל הוא לא היה רוצה להיות שם. אז יש לו אלוה. כן? כלומר, ברור שאם תהיה לו הזדמנות ראשונה, הוא יעלה על המטוס, יבוא. אז זה הבדל. כן. אתה רוצה לספר סיפור קצר. אתם מרשים לו לספר סיפור קצר? כן? יאללה, ספר. נו. אני אחזור.
הייתי צעיר, הגיעו עולים חדשים בעיר, קראתי בתלמוד. שאלתי אותם כאילו איך הם ראו את ישראל לפני שהם באו. והם אמרו שכשהם ראו את ישראל לפני שהם באו, חשבו שכולם פה עם סומבררו ולבושים חורים. והם גילו שלא.
יפה. זה הסיפור, אז כן הסיפור. אתה שאלת כשהיית ילד קטן בכרמיאל, אנשים שעלו לארץ, איך הם הסתכלו על ארץ ישראל לפני שהם באו, והם סיפרו לך שהם חשבו שכולם פה בסומבררו ועם גדים שחורים. האמת היא שאני שמעתי על איזה, אני פגשתי בעצם, שתי נשים זקנות שעלו מאזור מונקאץ'. מונקאץ' היום זה שייך לאוקראינה. זה עבר כל מיני מדינות, היום זה שייך לאוקראינה. ואיזה נשים שהיו מנותקות מן העם היהודי שנים רבות, כיוון שהשלטון הסובייטי לא אפשר כל מגע עם העולם החיצוני, אבל הם המשיכו לשמור מצוות, חיו כמו החרדים של פעם, זה של אזור הונגריה. ובסוף הם החליטו לעלות לארץ. אז לפני שהם עלו לארץ, הם החליטו להאריך את השרבולים קצת. כי בארץ הקודש זה לא מתאים ששרבולים יגיעו רק עד כאן, אז הם הוסיפו עוד קצת. בסדר, הם היו בטוחים שפה כולם דוסים. האמת היא יותר גרוע מזה, יש תלמידיו של רבי נחמן מברסלב, עלו לארץ ישראל. ואז הם שלחו מכתב לרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, הוא אומר, עלינו לארץ ישראל, וראינו שזה אדמה. ראינו שזה אדמה. אז שאלו, איך זה יכול להיות? אז הוא שלח להם מכתב, הוא אמר להם, זה נראה אדמה. אבל מצד האמת, זה עולם האצילות, מתלבש בצורה כזאת. אבל באמת שורשה עליון מכל הארצות וכו' וכו'. כן. כלומר, יש, בכלל, ארץ ישראל נראתה כאיזה משהו פלאי, עליון, וזה, כן, משהו כזה. וזה באמת כך. זה באמת ראוי שזה יהיה הציור בנפש הלאומית, למרות שבמציאות אנחנו רואים אדמה, כן. טוב, אז כלומר שכל אדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה, וכל אדר בחוץ לארץ דומה כמי שאינו אלוה. זה הגיוני, כלומר הגיון הוא כיוון שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האומה, אז האומה יש לה מקום, ההגדרה הלאומית היא קשורה לטריטוריה. אז אם בחוץ לטריטוריה אתה לא מקיים את הגורל היהודי שלך. וכן הוא אומר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור, לך עבוד אלוהים אחרים. מי אמר את המשפט הזה? דוד המלך. איך הוא אמר את זה? כשהוא ברח מפני שאול, והוא היה צריך ללכת לאחיש מלך גת. אז הוא אומר, גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם. למור, לך עבוד אלוהים אחרים. אגב, לא מובן. איפה אחיש מלך גת היה? בגת. גת זה בארץ ישראל, נכון? אז למה הוא אומר שהוא דר בחוץ לארץ?
זה שוב
ההשפעה,
איפה אתה נמצא?
לא, כי זה, אבל למה הוא אומר שהוא בחוץ לארץ? הוא לא בחוץ לארץ. הוא יצא בגת. גת זה באזור צומת פלוגות שם.
כשהוא היה שם, הוא היה משוגע. כולם ישראל לנו כמה
זאת.
כי זה היה תחת שלטון של גויים. כלומר, יכול להיות איזה אזור בארץ ישראל שהוא תחת שלטון של גויים, ומעין חוץ לארץ, לעומת האזור שהוא תחת שלטון ישראל. לכן הוא אומר, אמרו לי לצאת לחוץ לארץ. מה זה חוץ לארץ? כן, זה חוץ לארץ, זה תחת שלטון של גויים. כמו עוד כמה מקומות.
עד שהמלך שאול, זה היה ישראל, מלך ישראל.
מה, איפה שמלך שאול, זה בסדר. איפה ששאול לא מולך.
וגרשו אותו מהמלכות.
בדיוק. אז אם כן, יש פה ממד פוליטי גם, זה לא רק גיאוגרפי. זה גיאוגרפי פוליטי. כל אדר בחוץ על הארץ כעובד, לומר לך כל אדר בחוץ על הארץ כעובד עבודה זרה. גם במסכת עבודה זרה דף ח' נאמר, מה? אני חוזר על שאלתך. עד כאן שאלתך. האם תרשי לי לחזור על השאלה? כדי שישמעו כולם. אתה אומר, בארץ ישראל היום, זה גם לא מדינה יהודית. הרי זו דמוקרטיה. אז האם אנחנו גם עובדי עבודה זרה? תשובה. דמוקרטיה זה קדוש. כי זה שלטון ישראל. כלומר, המצווה היא שישראל ישלטו בארצם. באיזה משטר? זה כבר פרטים. יש מעלות למשטר המלוכני, יש מעלות למשטר הדמוקרטי, זה פרטי.
אבל
זה פרטי. כלומר, אתה דן בשאלה היא, מהו המשטר המועדף בארץ ישראל? ואתה שם רוצה להוסיף כל מיני הצעות, שהן מעניינות כשל עצמן, אבל הן לא הנושא של השיעור.
אני רוצה לשאול, כאילו, אם יש קשר בין זה שאנחנו אמורים להשפיע על העולם לבין זה שאנחנו לוקחים
את הדברים
מהעולם.
כן, זה בדיוק מה שמוכיח, שזה לא הנושא של השיעור. אני הבנתי בדיוק את השאלה שלך, זה לא הנושא.
אני חושב שזה יהודים חושבים כבר, אבל הם יוצאים בעצם משפטי גויים,
בכלל לא משנה. כלומר, גם כשיהודים שולטים בארץ, על פי משפטי הגויים, אבל זה יהודים ששולטים בארץ. זה מלכות ישראל. מלכות ישראל פושעת אפילו, תגיד, אבל מלכות ישראל. כמו שבא מישהו אמר לי, אמרתי מישהו, זו מדינה קדושה. הוא אומר, זה מדינת שמד. התווכח. אמרתי לו, אתה יודע מה, זה שמד קדוש. טוב. לומר לך כל הדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. יש בגמרא במסכת עבודה זרה, ביטוי כזה, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. כך כתוב בגמר. עובדי עבודה זרה בטהרה. למה בטהרה? כי הם עושים את זה בהתר. הם בגלות, מה אפשר לעשות? אבל זה עבודה זרה בהתר. צהריים מצוינים לרב. ממה זה נובע שרוב עם ישראל נמצא בחוץ לארץ? ובמיוחד שומרי תורה ומצוות, אני מניח שמודעים לגמרא הנ"ל. איך ניתן להסביר? האם יש ללמד זכות? בתודה מראש, גיל, ובעזרת השם, המשך יום נפלא. שלוש נקודות. יפה, תודה רבה לך, גיל. טוב, אז צהריים מצוינים גם לך. ממה זה נובע שרוב עם ישראל נמצא בחוץ לארץ, מהגלות? במיוחד שומרי תורה ומצוות, כן, הוא צריך להזכיר שלפני 1,800 שנה היה חורבן. 1900 שנה היה חורבן, והיהודים גלו. אז מזה נובע שרוב עם ישראל בחוץ לארץ. מה? עכשיו לאט לאט חוזרים, כן? כלומר, היום המצב הוא כזה שהרוב, כלומר, עומד להיות מצב שרוב עם ישראל יהיה פה, חלקם נשארים, חלקם מתבוללים לצערנו. עכשיו, ובמיוחד שומרי תורה ומצוות, אני מניח שהם מודעים לגמרן. ודאי שהם מודעים, הם יודעים. אז איך הם נשארים שם? זה באמת לא בסדר. כן? באמת היו צריכים לעלות. כן.
זה נוח להם.
לא, יש כל מיני סיבות. לא.
יש איזה תירוץ שהוא מקובל מאוד?
מה?
בקרב האנשים שלא עולים לארץ? יש איזה תירוץ?
תירוץ, למה לא עולות לארץ? יש תירוץ אחד. יש 1,000 תירוצים. 1,000 תירוצים יש. יש למשל תירוץ שפה בארץ יש נישואי תערובת. למה? יש רוסים שלא עברו גיור, ויש מתנדבים מחוץ לארץ, ולך תדע וזה, פה יש התבוללות בארץ. שמה? מה עם שם? אין. כן. יש כמה
טוב לגור במקום שרוב גויים בארץ, מאשר במקום שרוב יהודים בחו"ל.
כן, אז יש תירוצים, מוצאים כל מיני תירוצים. ראיתי אפילו אחד כתב שמי שלא יורד מן הארץ היום הוא עבריין. בגלל שבארץ זה מסוכן, וכתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אם אתה לא עכשיו יורד לאמריקה עם המשפחה שלך, אתה בעצם פושע. ראיתי שמי שכתב את זה. יש כל מיני תירוצים.
אלא אין מה לתוק על זה. הרבי מקלוזנברג מתניה, לפני שנים ערה רבות, רצה ללמד מרד בגלל שבת.
הנה, יש לנו דוגמאות, כן. יש אנשים שאומרים שפה בארץ החינוך גרוע, פה בארץ חם. אני מכיר, כן, מישהי שלא עלתה לארץ, למה? חם פה. חם. חם זה טענה טובה, לא? אני לא סובלת את החום, לכן אני לא...
אם בכלל אתה יודע מה זה חם?
חם, חם היום. כן, אז כן. חם, חם, כן, הקפטריה, מטבריה. מה?
נתת לנו עכשיו איזה כל מיני הלצות כאלה. יש איזה משהו חזק כל כך שקשה להתנגד אליו?
יש אומרים שאין עבודה בארץ, זה גם נכון, יש גם טענה כזאת. יש גם טוענים, טוב, יש השיטה של הרבי מסאטמר שאסור לעלות לארץ, משהו אחר. כיוון שהמדינה הזאת היא נשלטת על ידי המינים, הציונים האלה, שרוצים להעביר את ישראל לדעתם, אז אסור לעלות. בסדר, יש גם טענה כזאת. יש כאלה שאומרים צריך לחזק את היהדות בחוץ לארץ. יש כאלה שאומרים אני רוצה לשלוח אנשים לארץ רק אחרי שהם הכינו את עצמם טוב טוב. זה שמעתי הרבה בחוץ לארץ. עלייה לארץ, כן, זה חשוב מאוד. צריך להכין את זה טוב. כן, צריך להכין.
אין טענה שעוד לא הגיע הקץ, עוד לא הגיע הזמן.
אז מה אם לא הגיע הקץ? מה עם המצווה לעלות לארץ? יש כאלה שזה לא מצווה. זה לא ממש מצווה. זה דבר טוב לעלות, אבל זה לא מצווה.
מתפלק לרמב״ם ולרמב״ם?
לא, אז הרמב״ם כתוב, לעולם ידור אדם בארץ ישראל. לא כתב מצווה לעלות ארץ ישראל. אפשר לעשות כל מיני תירוצים, כן. כן, בבקשה.
יש לי שאלה. כן.
מצווה קיומית, כן. למה לא? הנה, רב משה פיינשטיין, הוא אומר שעלייה לארץ זה מצווה קיומית, לא מצווה חיובית. מה זה מצווה קיומית? זה מושג כזה, שמצווה, אם אני קיימתי את זה, יש לי מצווה, אבל אין לי חיוב לקיים את המצווה. רב אברום שפירא כותב שאין דבר כזה מצווה קיומית בכלל בהלכה. איפה מצאנו מצווה קיומית? או שזה מצווה, ואז אתה חייב לקיים, או שזה לא מצווה, אז אתה לא חייב לקיים, אבל זה לא יכול להיקרא מצווה. ציצית זה מצווה חיובית, לא מצווה קיומית. אין מצווה לשים בגד באמת. אבל אם אני לובש בגד שיש לו ארבע כנפות, אני חייב לשים בו ציצית. כלומר, זה לא מצווה קיומית שאם בא לי אני אשים בו ציצית, ואם לא בא לי אני לא אשים. אם אני לובש בגד של ארבע כנפות, אני חייב לשים ציצית. אין לי חיוב לשים בגד של ארבע כנפות, כי אין מצווה כזאת בתורה. זה לא מצווה קיומית. זה פשוט אין מצווה.
מי אמר שזה אין דבר מצווה קיומית?
רב אברום שפירא. כותב מפורש בנספח שלו לספר קומי אורי, הוא כותב מפורש שאין דבר כזה, לא, מאפר קומי, סליחה, מספח לספר מאפר קומי, הוא כותב מפורש שאין דבר כזה מושג של מצווה קיומית.
השעה השנייה זה, מה זה כעובד עבודה זרה?
מה זה כעובד עבודה זרה? למה לא אומר עובד עבודה זרה? אם הוא היה עובד עבודה זרה, הייתה חייב לסקול אותו. אז אתה לא סוקל אותו, זה בסדר. צריך להבין משהו, עבודה זרה זה מושג רחב, כמו כל דבר. יש עבודה זרה שהיא אסורה, יש עבודה זרה שהיא מותרת, ויש עבודה זרה שהיא רצויה. למשל, כתוב בגמרא, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. כן? לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. אתה צריך בשביל הכסף, אז תעבוד עבודה זרה. אז הגמרא עכשיו מסבירה מה הכוונה, עבודה שהיא זרה לו. כלומר, שאם אדם יש לו מקצוע שלא מתאים לו, הוא יש לו הכשרה למקצוע א', אבל אין שם עבודה. ויש מקצוע ב', שהוא דווקא לא כל כך מתאים לו, זה עבודה שהיא זרה לו. בכל זאת יעבוד שם במקום לפשוט ידיים, בסדר? כלומר, במקום להתפרנס מהצדקה, שיעבוד בעבודה זרה לו. שאלה, מדוע אם כן הניסוח הראשון בגמרא היה עבודה זרה? למה הניסוח מתאה כל כך? כי באמת המקצוע זה גם עבודת השם. המקצוע שבו אני פועל זה עבודת השם שלי. ואם אני עובד במקצוע שלא מתאים לי, זה באמת עבודה זרה. רק שזה עבודה זרה שהיא עדיפה מאשר עוד יותר גרוע להיות תלוי באחרים. בסדר? אז כך שעבודה זרה לפעמים זה מותר ואפילו רצוי. אז כל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, למרות שהוא במצב שאין לו ברירה. עכשיו תגידו לי כל זה דרושים, פלפולים וכו'. זה כתוב שחור על גבי לבן בספר דברים. יש פה... הנה.
נהגו מבין, עבוד עבודה זרה.
נכון. כתוב בפרשס ואסחונון. איפה אנחנו? כי תוליד בנים ובני... בפרק ד' בדברים, פסוק כ"ה. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. על מה מדובר פה? שאיזה חטא עשו? עבודה זרה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אעבוד תובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי שמת תשמדון. והפיץ השם אתכם בעמים. אז זה העונש כבר, נכון? העונש הוא, והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. גם זה חלק מהעונש. ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא יאכלון ולא יריחון. מה זה? זאת אומרת, זה חלק מהעונש. חלק מן העונש זה שאתם תעבדו עבודה זרה. כלומר, אתם עבדתם עבודה זרה, עשיתם פסל בארץ ישראל, ועבדתם לא. אז אני מגלה אתכם, והעונש שלכם זה שתעבדו עבודה זרה. וזה בדיוק מה שעשיתם בארץ. אלא הכוונה שאתם תעבדו את השם. ואתם תעבדו את השם, וזה יהיה עבודת עץ ואבן. כי כל הדר בחוצה לארץ, כעובד עבודה זרה. אז איפה אתם תעבדו עץ ואבן? בבית הכנסת. כן? והראיה, זה המשך הפסוק. וביקשתם משם את השם אלוהיך. ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, מתוך בית הכנסת, מתוך העבודה זרה הזאת, של בית הכנסת, אתה תמצא את השם אלוהיך. ודאי עץ ואבן, מה זה עץ? זה הצלב. האבן, הקעבה, כן? ככה אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. כלומר, דרך העץ והאבן, אתם תעבדו את השם. אבל זה בית הכנסת, זה לא כנסייה, זה לא מסגד. זה נכון, אבל זה נתון תחת הכיפה הזאת של האווירה הרוחנית הכללית של אותו המקום. ולכן לא בכדי, בתי הכנסת של הספרדים, יש משהו מן האסלאם שם. בתי הכנסת של אשכנזים, יש משהו מן הכנסייה שם. נכון? מה לדוגמה? הנה הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב, שבארצות האשכנז יושבים על ספסלים בבית הכנסת, ובארצות המזרח יושבים על הארץ. כן? כמו, אגב, משום מה, בכנסייה יושבים על ספסלים, ובמסגד על הארץ. כן? מפתיע, לא? שלא לדבר גם על המוזיקה, האווירה. כן? הלבוש. הלבוש של הרב, של הדרשן, כל הדברים האלה. זה השפעה. אופי הסיפורים, אופי הדרשות. כל זה מושפע מהתרבות הסובבת. אם כן יש איזו חדירה, הקרנה, של העבודה זרה הסובבת, לתוך בית הכנסת. וביקשתם משם, מתוך העבודה זרה הזאת, את השם אלוהיך. ומצאת. אלא מה? יש לפעמים שאנשים, אחרי שהם עלו לארץ, הם מתגעגעים אל העבודה זרה של פעם. ולכן הם רוצים לשמר כמה שיותר את ההווי המיוחד של העבודה זרה דשם, ומתלבשים כמו באקלים של שם, ואוכלים את המאכלים של שם. צריך להבין משהו, בקור של סיביר, לשתות ליטר וודקה, זה בסדר גמור. במיוחד כשאתה צריך לעבוד ביער, שעות על גבי שעות, ולכרות עצים, בשלג של מינוס 20 מעלות, אז ליטר וודקה זה בסדר גמור, אתה ממשיך לעבוד כמו בן אדם. תעשה את זה פה בחמסין, נראה אותך. כן? טוב. ידיד טוב שעלה יחד עם יהודי אתיופיה הנפלאים, סיפר לי שכשהוא גדל, ריה, לא מבין, יש יהודי אתיופיה נפלאים, ויש כאלה שהם... טוב, סיפר לי שכשהוא גדל בעודו באתיופיה, הקייסים סיפרו לכל יהודי אתיופיה שכל ישראל עשויה זהב. גם החומות, האספלט והבתים. סיפר שהם היו בהלם כשהגיעו וראו את האורבניות. מה? זה לא עשוי מזהב פה? טוב. בעיניים חילוניות, כפי שחלק מהדתיים מכנים זאת, זה בהיר וברור ואין בכך כלל קושיה. ברור כשמש בצהרי היום שעדיף לגור בארץ ישראל ולא בגולה. וזה בכלל לא משנה לעובדה מה איכות השכנים שלי. טוב, רואים פה שהשואל מלא אהבת ארץ ישראל, ארץ אהבתי, השקד פורח, כן. מה שהשואל היקר אמר לפני כן, יעקב אבינו היה בחוץ לארץ. נכון? אז הוא היה בחוץ לארץ, אז הוא עבד עבודה זרה. נכון? כאילו, בסדר. כן, זה כמו שאתה אומר לי מישהו, אתה יודע מה, אתה לא עובד עבודה זרה, אתה רק כאילו. כן.
אתה
מתנגד לביטוי זה נוח להם. אני לא השתמשתי בביטוי הזה. אחד התלמידים אמר שבחוץ לארץ זה נוח להם. אתה מתנגד בחריפות. למה? כי אתה אומר זה לא נוח להם.
לא, כי אין לאף אדם שלא גדל בחוץ לארץ
אתה אומר, כן, אנשים שלא גדלו בחוץ לארץ לא יודעים עד כמה זה חזק הקליפה של שם, אתה צודק, אבל זה לא סותר זה שזה נוח, יכול להיות נוח. למשל, אני שאלתי בה מזה יהודי אחד מחוץ לארץ, למה אתה לא עולה? אמר לי, אין לי האומץ. Fair enough.
אבל גם נוח של פה ונוח של שם זה נוח של המושגים שאנחנו משתמשים פה בנוח שם,
מושגים של שם, זה לא אותם קריטריונים. נכון, אתה צודק. הקריטריונים של החיים של חוץ לארץ, של ארץ ישראל, זה לא אותו דבר. מקבל. כן. התירוץ הנפוץ בקרב גולי עם ישראל בתפוצות הוא שהמדינה הנוכחית אינה קשרה בעליל. אסור לגור כאן עד שלא יבוא משיח וירד בית המקדש מן השמיים. אמרו לי כמה חסידי חב"ד, ברסלב ועוד, ולא רק סאטמרים. ליטאי אמר לי, דת הציונים. בסדר, אנחנו מכירים כל הטיעונים האלה. זה, אנחנו לא נולדנו אתמול. אבל, איך אומרים, זה, כל זה זה קושיות על הקדוש ברוך הוא. קושיות על ריבונו של עולם. ריבונו של עולם גאל את עמו, ואתה עוד אומר לו לקדוש ברוך הוא, איך לך נראה שהוא היה צריך לעשות את תהליך הגאולה. אתה לא בעל הבית פה. ריבונו של עולם, הוא שלח את בית גוריון עבדו, ואת הרצל צדיקו, והם החליטו איך המדינה הזאת תראה. מה... מדוע מכנה מדינת ישראל את כל העובדים המגיעים מחוץ לארץ לעבוד כאן עובדים זרים? א', זה לא קשור לנושא. ב', נו, ואיך לקרוא להם? אז איך לקרוא להם? איך לקרוא להם? הם עובדים בארץ והם באים מחוץ לארץ והם לא יהודים. אז איך תקרא להם? טוב. טוב, זו שאלה, הייתי אומר, פרובוקטיבית. אני לא מזדהה עם השאלה. איזה סוג של עבודה זרה זה כשחבדניקים בניו יורק מביאים צלחת אוכל בערב שבת לכיסא עליו היה יושב האדמור שלהם? עץ? אבן? נו, קודם כל... הם לא מביאים בערב שבת, אלא זה בליל שבת. ערב שבת זה יום שישי. דבר נוסף, בסדר, זה סוג של, של שטויות שפעמים עושים פה ושם, זה לאו דווקא בחוץ לארץ. למשל, היה, פעם היה הרבי מיללוב, הוא במנחה של שבת, היה רגיל להעלות את האבא שלו, זיכרונו לברכה, לתורה. היה פותח את הספר תורה, אומר ברוך הוא ברוך שמו אמן, וקורא בתורה. הסיפרו את זה לרבי מגור, ואז הוא אמר, טוב, שייתן לו אגבה. בסדר, נו.
הרב, זה שאנחנו בארץ חיים עם מנהגים שאבותינו, כלומר, יוצאים לסוכליות ותנועים האלה והלכות שהם על פי מנהג ספרדי, אשכנזי, מדינה זו, מדינה זו כזה, יש איזה מידה של עבודת
קיומי עבוד זרה
בחוץ,
אגב? אתה שואל פה שאלה יפה מאוד. הרי כל המנהגים, כל ההלכות שלנו, מאיפה זה בא? זה בא מספרדים, אשכנזים, אפשר לפרט יותר, כן? כל מיני קהילות, קהילי קהילות, פרטי פרטים, הנוסח במקום זה, ככה הנוסח, בשביל מה לשמור את כל זה? תשובה. כל הדברים האלה הם רסיסים של הזהות הישראלית המקורית שמלפני החורבן. כלומר, כאילו הזהות היהודית הייתה קיימת והתנפצה, נהייתה מיליוני מנהגים. איך תבנה אותה מחדש? צריך להביא את הכל, ואז היא יבנה מחדש. לכן זה חשוב להקפיד על כל מנהג של אבותינו, אפילו הצ'ופצ'יק היותר מרוחק, ולו רק כדי שנוכל בבוא הזמן גם להכריע בין הדעות. זאת אומרת, אם למשל יום אחד הסנהדרין ירצו להכריע במחלוקת על פי אחד המנהגים, ויראה, איזה מנהג שנשאר רק בבית כנסת עזוב בקהילה רחוקה. אבל עדיין הוא קיים, זה יהיה הרבה יותר נוח לקבוע את זה להלכה, מאשר להמציא מנהג מחדש. זה דבר אחד. וברור שאם אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל, עם ישראל הוא לא אשכנזי, הוא לא ספרדי, הוא לא תימני, הוא לא אתיופי, הוא שום דבר, הוא הכל. ולכן דווקא זה שכל אחד מביא את המסורת שלו, את מסורת אבותיו, ותורם אותה לאושר הכללי, זה דווקא מה שיכול לבנות מחדש את כנסת ישראל. בבוא הזמן, הדברים יתמזגו, יתעלו וכו'. אבל הרעיון של נוסח אחיד במובן הזה שבואו נהיה כולנו אשכנזים, או בואו נהיה כולנו מנהג ירושלמי, זה לא רציני. זה לנסות לצבוע את הכל בצבע אחד. טוב. אני דווקא בעד נוסח אחיד, בתנאי שכולם יתפללו בנוסח שלי. הנה, אתם רואים, אני הלכתי לקראתכם, אני מוכן לנוסח אחיד, ואתם תלכו לקראתי שזה יהיה הנוסח שלי. מה יש? כן?
מילה לשון אפשר להגיד, לשון זה בצלחת.
נו.
מי שביקר במסדר אלטנט, פה אחרי בית כנסת שורון,
כן.
שם ישנו פסל ענק, ויש לו כותל של מנק לך, של איזה 4 מטר לפחות מלא אורז. אז אני ראיתי מלא אורז לפניו.
כן, מה הם עושים שם? הם מקריבים לאורז?
אני אומר לך, אני ראיתי במעלם שלי, הפסל ענק, יש לו כותל של איזה 4 מטר מלא אורז. כן? אז היה אורז, אולי הם שמו שבועי.
מדהים, 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 כן.
אבל זה גם למה שבועי?
למה שבועי?
כי זה משעשע את המעל.
אשריך אחרי שרה ידידיה. תבוא לשבת זכור לפה, ככה נשמע. כן, מה? אבל בספר דברים זה בפרק ה, לא פרק, או ה או ד' פסוק כף ה ואילך.
ד'
פסוק כף ה ואילך. טוב.
מזין כי מתולד בנים בני בנים.
כן, נכון. כן, דבר. מדוע אנחנו ממשיכים ללמוד את התלמוד הבבלי? כי משם אנחנו יונקים. כלומר, כל המסורת של התורה שבעל פה עברה דרך הצינורות של התלמוד הבבלי. ומה שאין כן, התלמוד הירושלמי, המסורת החיה של התלמוד הירושלמי, נפסקה. היא נגדעה עם הכיבוש הצלבני של ירושלים, שאז הצלבנים הרגו את כל שארית היישוב היהודי בארץ ישראל, שפסק לפי הירושלמי, כך שאין לנו מסורת חיה שמתחברת לזה. אז ודאי שזה חשוב מאוד ללמוד את הירושלמי, אבל אתה לא יכול להיות תלמיד חכם בלי לעבור דרך הבבלי. כן, נכון, נכון. התלמוד הבבלי מעיד על עצמו, במחשכים או שיבני כמתי עולם, זה תלמוד בבלי. ויחד עם זה, התלמוד הבבלי הולך ומתעלה בארץ ישראל. זה כמו שמשל החתם סופר כתב תשובה לאחד הרבנים בירושלים, והוא כותב, אמנם הדברים שכתבתי לא לגמרי ברורים לי אפילו לעצמי, אבל אני בטוח שכשהאותיות יגיעו לאוויר של ארץ ישראל, הדברים יתעלו. כך שאנחנו מסוגלים לחשוף דרך את חוכמת הדורות, דרך דברים שעברו אלינו, למרות שאלה שמסרו אותם ראו את זה בקטנות. כן, הרבה פעמים אנשים משל מוסרים מסורת ואינם מודעים לעושר התמון במסורת שהם בעצמם מוסרים. זה כמו שלמשל אמרו על רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, שהוא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. רק דברים שהוא שמע מרבו הוא אמר. אבל כשהוא היה אומר את הדברים שהוא שמע מפי רבו, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. מה זה? זה דברים שרבו אמר, אפילו רבו לא שם לב שזה מה שהוא אומר.
אז אולי שלא רק באוזן.
וזה, לא, וזה למה? משום שהתורה איננה של מי שמוסר אותה. התורה עוברת דרך הצינור של מי שמוסר אותה. אז לפעמים הוא מעביר תוכן שהוא יותר גבוה ממה שהוא יכול לקלוט. יכול להיות, כן. בבוא הזמן אתה תחשוף בדברי אביי דברים שאביי בעצמו לא ידע שזה מה שהוא אומר. כן? בזכות זה שפה אתה בארץ ישראל ושתתחדש הנבואה בקרוב ואמן וכו'. כל הרבה דברים יכולים לעשות. כן. כן. זה גם מסכת מנחות, נכון? שרבי עקיבא אמר הלכה למשה מסיני דברים שמשה לא הבין. לא יודע. טוב, לומר לך כל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. סוגריים, כאן, בכוזרי. אמנם את מצרים ראו כי עומדת במעלה מעל לשאר הארצות חוץ לארץ. כן, כבר כתוב כגן השם כארץ מצרים. ולמה ארץ ישראל, ארץ מצרים היא כל כך חשובה? כי היא הרחם שבו נולדנו. כן? באיזה ארץ נולד העם היהודי? בארץ מצרים. כן? בלב עבודה זרה, שמה נולדנו, כעובר, בימי אמו. אמנו עבודה זרה, זה כתוב מפורש בהגדה של פסח. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. כלומר, אנחנו משתמשים בכוחות שינקנו מן המצריות, שהיא בעצם האם של כל התרבויות, אנחנו ינקנו משם כוחות, ואנחנו מקרבים אותם אל הקודש.
גם במצרים פעם ראשונה, שעם ישראל נקרא עם.
נכון, כלומר, אנחנו נהיינו עם שם. בארץ מצרים נולד העם היהודי, נכון? בארץ ישראל קם העם היהודי, כן, זה משהו אחד, כן, יש אחד, בארץ מצרים, בארץ ישראל קם, קם, אבל הוא לא נולד, כן, מה אתה אומר?
יוצאים כן שהיסוד הוא לא יסוד שהוא יהודי, הוא לא יסוד של קודש.
מה?
כן, נולדנו במצרים, היסוד...
מכאן אתה לומד שהקודש היה במצרים. זה מה שכתוב, וירד מצרימה, אומרת ההגדה של פסח, אנוס על פי הדיבור. מה זה על פי הדיבור? שהדיבור היה במצרים, והיה צריך לגאול אותו משם. כן? איזה דיבור היה במצרים? הדיבור שברא את העולם. הוא היה במצרים, אבל היה תקוע שם. היה צריך לשחרר אותו, בית עבדים. איך הוא הגיע לשם? הוא הגיע לשם בגלל שמצרים הייתה הגדולה בתרבויות האנושיות. כן? משם... כלומר, אם תשאל את הקדוש ברוך הוא בתקופת שעבוד מצרים, ריבונו של עולם, מה עשית? הוא אומר, בראתי עולם. נו, ואיפה השפיץ? במצרים. אבל מה, השפיץ הזה הפך להיות בית עבדים? אל תדאגו, זה עוד ישתחרר. יש חדשקון שנמצא שם. אנחנו החדשקון האלוהי שיצא ממצרים. כן. כן, בדיוק. 10 מכות זה צירי לידה, לכן יש מדרשים שאומרים, הלידה מתחילה בדם, ואחר כך בצעקות, צפרדע, כן? חולה, כלומר, יש מדרשים שמדמים את כל 10 מכות לשלבי לידה. טוב. אז אמנם את מצרים ראו כי עומדת במעלה מעל לשאר הרצות חוץ לארץ, אך ממנה דנו קל וחומר עליהן. באומרם, אומה מצרים שנחרטה עליה ברית אסור, שאר הרצות לא כל שכן. טוב, הציטוט הזה פה, זה ציטוט מהספרי, ובכלל לא מובן איך רבי יהודה הלוי למד את הספרי הזה. מה זה נחרטה ברית על מצרים וכו'. זה לא פשט דברי הספרי שם, תסתכלו פה למטה, יש פה הערה. עיין תמיעת המפרשים על הלוי כאן ותרוצה. טוב, ועוד אמרו. כל הקבור בארץ ישראל... כאילו, הרי אסור לחזור למצרים, אפילו למצרים אסור לחזור, אז קל וחומר לשאר הרצות, למרות שההלכה היא לא בדיוק ככה, וההלכה היא שדווקא לשאר הרצות מותר לגור, ובארץ מצרים אסור. כן. סיני? סיני זה לא מצרים. מה? מדובר פה קודם כל על להתיישב, לא מדובר על טיולים. טיולים זה דיון בפני עצמו. האם מותר לטייל בחוץ לארץ, אסור לטייל בחוץ לארץ, זה דברים אחרים לגמרי. אבל אתה מדבר פה על איפה לדור, איפה להתיישב, האם מותר לאדם להתיישב במצרים? התשובה היא אסור. ועוד אמרו, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. והיו משבחים את מי שמת בה יותר ממי שהובא אליה לאחר מותו. שכן אמרו, אינה דומה קולתתו מחיים כקולתו אחר מיתה. גדולה מזאת, מי שהיה ביכולתו לדור בה ולא עשה כן, אם ציווה כי יישאו אליה לאחר מותו, עליו אמרו, בחייכם ונחלתי שמתם לתועבה, במיטתכם ותבואו ותטמאו את ארצי. יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי ובין הנגלה לנסתר, לגבי אדם שמת בחוץ לארץ, האם זה טוב לקבור אותו בארץ או לא. הרב עובדיה יוסף פוסק שזה טוב, זה מצווה גדולה שבני המשפחה יעלו אפילו את עצמות אבותיהם לארץ ישראל, לקבור אותם בארץ, זה נחת רוח גדולה. יש ירושלמי שאומר שלא, שאם מי שמת בחוץ לארץ יישאר שם, וגם בזוהר זה ככה. ויש מהפוסקים שהושפעו מן הקבלה שאמרו דווקא שלא להעלות. האם זו מחלוקת כל כך קוטבית? לי נראה דעה אמצעית, מבחילה מכבודם של כל הפוסקים, שמי שבחייו הייתה לו יכולת לעלות ולא עלה, אז לא נעשה לו מתנה אחרי מותו להעלות אותו. אבל מי שהיה מאוד רצה להעלות, רק הנסיבות איכשהו תקעו אותו שם, מצווה להעלות את עצמותיו. וכך נראה שגם דעת רבי יהודה הלוי, מה שאנחנו קוראים פה, ממש כדעתי יש פה. כן. לא, אבל הבעיה היא שהוא זלזל בחוץ לארץ. זה שהוא דר בחוץ לארץ, אז הוא זלזל בארץ. הוא יכול היה לעלות ולא עלה. אז הוא לא יעשה טובות עכשיו לטמא את ארץ ישראל. כי הרי עכשיו הוא תופס מקום, 400. מה?
יש את הגמרא, אני לא זוכר את זה בדיוק, אם אתה צריך להציל את חברך מחטא או לא, אם הוא מדביק פת בשרת התנאי,
אתה
צריך לרדד אחריה.
כן, אבל זה כאילו שארץ ישראל יש לה קפידה. היא אומרת, מה, לא באת כשהיית בחיים, לא באת אליי. רק בשביל למות באת לפה. רק בשביל להיקבר, זה כאילו פוגע בארץ. לא, ההפך, יש קפדה אם הוא יעלה. לפי הזוהר, יש קפדה על המת הזה אם הוא בא להיקבר פה. זהו, כלומר זה ההפך.
כן?
מה? מת עליי. כן, נכון. טוב. וכמה יפליג רבי חנינה להקפיד בזה? כי כשנשאל אם מותר לפלוני לצאת לחוץ לארץ לייבם את אשת אחיו, אמר אחיו נשא גויה ברוך המקום שהרגו, הוא ירד אחריו. זה מקרה מאוד מיוחד. כן? כלומר, היה אדם אחד, אחיו מת בחוץ לארץ. לפי ההלכה הוא צריך לשאת את אשת המת, לעשות לה ייבום. ואז הוא ידור בחוץ לארץ אצל אשת המת. אז הוא אמר, אחיו נשא גויה. מה זה נשא גויה? אז איך רבי חנינה קרא ליהודי הקשרה מחוץ לארץ? קרא לה גויה. זה מה שאומר. כן? אחיו נשא גויה, ברוך המקום שהרגו. והוא ירד אחריו. אז כנראה שהאח של אותו אדם, גם הוא היה יורד כזה. שהוא ירד לחוץ לארץ, התחתן שם עם אישה יהודיה קשרה משם, ורבי חנינה קרא לזה נשא גויה. צריך להבין מה החריפות של רבי חנינה. למה רבי חנינה היה כזה חריף? כן? שרבי חנינה שפט את הנישואין שבאים למשוך את האדם מחוץ לארץ ישראל כסוג של מיטה. אם כן, זה סוג של המרה. אז לכן הוא קורא לישראל שבחוץ לארץ בשם גויים. משהו כזה. כן.
היה בכל תקופת הגלות, 2000 שנות גלות, היה את מצוות
עלייה לארץ? האם בכל תקופת הגלות היה את מצווה? אתם מכוון, הייתה מצווה לעלות לארץ. כן, ודאי. הייתה מצווה, רק שלא תמיד זה היה אפשרי. למשל, תקרא, יש ספר נפלא, נקרא אוצר המכתבים של רבי יוסף מסס. רבי יוסף מסס היה רב ראשי של חיפה בסוף ימיו. הוא היה תמיד חכם גדול ממרוקו. בהקדמה לספרו אוצר המכתבים הוא כותב את תולדות משפחתו במשך 250 שנה. והוא מספר דור אחרי דור איך ניסו לעלות לארץ ולא הצליחו. זה משהו מדהים. כל פעם שתכננו, משהו נדפק ברגע האחרון. אחד יצא, בדיוק אז פרצה מלחמה, הדרכים היו בחזקת סכנה. האחד כבר תכנן, הכין את המזוודות, נפל למשכב. הוא רצה לעלות, פתאום, בקיצור, מיליון דברים, הוא אומר, זה משהו, פשוט מדהים לראות, הוא מתאר שם את הכפר שלו במרוקו, שדור אחרי דור ניסו לעלות ולא הצליחו. בסדר? אז ניסו. לא אפשר היה.
ואז הגיע העת,
ואז הוא עלה לארץ, באמת. הוא עלה לארץ, נהיה רב ראשי של חיפה. כן. פועל. אגב, אולי אספר קצת משהו על רבי יוסף מסס. כשהוא הגיע לארץ, הוא הלך לאיזה מושב, ועבד בתור שען. הוא היה מגדולי תלמידי חכמים שבצפון אפריקה, צריך להבין, כן? אדם ענק. הוא אומר, טוב, צריך לעבוד במשהו. היה שען, תיקן שעונים. למה? כי הוא לא העלה בדעתו להתפרנס מהציבור. אתה מתחכם חכם אמיתי, אז הוא לא חשב שצריך לפרנס אותו. ויום אחד בן גוריון ביקר שם במושב. אמרו לו, אולי תרצה לראות את השען שלנו. ראה את השען, אמר, וואה, זה אדם מיוחד. כלומר, הוא הרגיש את ההקרנה של האישיות הזאת, ואז הוא סידר לו להיות רב ראשי של חיפה. היום, לא יודע, אנשים רצים על הרבנות. טוב. וכן, אסרו חכמנו למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרי. הרי אם אדם בחוץ לארץ יש לו אדמות, בתים, יכול למכור אותם למי שהוא רוצה, ליהודי, לגוי, לא משנה. בארץ ישראל אסור. ואף אסרו למכור קורות בית ולהניח מקומו חרב. כן, יש לך בית חרב, תבנה אותו. אבל מה, מה זה משנה? זה נדלן, אני עושה מזה משהו. לא, מה, אתה משאיר מקום חרב בארץ ישראל? לבנות אותו. אגב, מה שהוא אומר כאן, שאסרו חכמנו למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרי, מה זאת אומרת אסרו חכמנו? אבל זה פסוק, לא? לא תחונם. אז כנראה שרבי יהודה לוי נוקט שזה דרבנן. יש מחלוקת בין הפוסקים, אם זה דרבנן או דאורייתא. אבל לא משנה, כאן הוא אומר, אסרו חכמנו למכור אדמה לנוכרי בארץ ישראל. לכן, אסור, למשל, מה שעושה הרבנות הראשית לכאורה, נכון? שהיא מוכרת את אדמות ארץ ישראל בשמיטה, כן? לגוי, כדי לעקוף את איסור השמיטה. כן? ככה הטענה נגד היתר מכירה המונהג על ידי הרבנות הראשית, על פי גדולי ישראל. אז מה עדיף? עדיף לחזק את היישוב הנוכרי בארץ ישראל עוד יותר, על ידי שאתה קונה את המלפפונים מאחמד. נכון? הגיוני הדבר הזה? ודאי שלא הגיוני. כן, כלומר, יש פה איזה עיוות הלכתי שאין כמו. כדי לא לעבור על איסור לתכונם, אתה מקיים לא תכונם בריבוע. נו, באמת, זה רציני. כן? טוב. מה התירוץ שלהם? זה לא בסדר. וכי איזה יותר יש לקנות מלפפונים מאחמד, במקום להציל את החקלאות היהודית בארץ. אין איסור לקנות מאחמד? כן, אתה בטוח? מה זה אוקנו מיד עמיתך? ומה אם איסור לא תכונם? שאתה מחזק את אחיזתם בארץ. איזה יותר יש לזה?
וזה קשר.
מה?
וזה
קשר כאילו? אני לא מבין. איפה העיוות המנטלי פה? זה פשוט לא עיוות. טוב. כן.
לגבי זה, מה לגבי המחירת חמץ בפסח, שהמדינה מוכרת את כל החמץ, כולל האדמות, למחסנים, הכל...
מחירת חמץ בפסח. אסור למכור קרקע בארץ ישראל. ולכן מי שמוכר את המקום, אם הוא חושש בשמיטה שאפילו מחירה לזמן היא אסורה, אז למה שיהיה מותר למכור גם את הקרקע שעליו עומד החמץ? אותה שאלה. ושם דווקא זה פתאום הופך להיות בסדר. לא יודע. בעוד שמחירת החמץ בפסח היא הרבה יותר מפוקפקת מאשר מחירת האדמות בשמיטה. מצד האמת, כן? מה צריך לעשות? אני אגיד משהו. פעם התקשרה אליי מדריכה, אמרה, אני מדריכה במחנה עולים של אתיופים. ויש לנו בעיה. אמרתי, מה הבעיה? הם לא מוכנים למכור את החמץ. אז אמרתי, למה שימכרו את החמץ? אמרתי, כי חייבים למכור את החמץ. אמרתי, מה פתאום? איפה ראינו שמוכרים את החמץ? מה שאוכלים, אוכלים. מה שנשאר, זורקים. זהו, מה הבעיה? זה החידוש עצום, אנשים חושבים שמחירת חמץ זה מצווה. בעוד שזה אתר דחוק ושאמרו אותו לסוחרים ודברים כאלה. אבל אנשים יש להם איזה חבילת ביסקוויטים, אומרים, איזה חבילת ביסקוויטים, נשארו לי ארבעה ביסקוויטים, אז אני מוכר. תשרוף, מה יש? התורה אמרה לשרוף, אז מה אתה אומר, איזה שייך פה תורה חס על ממונם של ישראל?
אבל זה לא אני אמרתי חס על ממונם, חזן אמרו את זה.
אבל התורה חסה, כשהיא חסה, כשהיא לא חסה, היא לא חסה. אם התורה אומרת תשביטו שיעור מבתיכם, היא אומרת לה לשרוף את החמץ, אז התורה לא חסה על ממונך פה.
כן, זו שאלה חזה, לא עליי, אני לא...
לא, מה שהתורה חסה, חזה להם צודקים. כשהם אומרים התורה חסה על ממונם של ישראל, זה במקום שהיא חסה, אבל לא במקום שהיא לא חסה. בסדר? יש מספיק חסה גם בפסח. כן. מה הוא? איזה מה, אדם יגיד, יש לי הרבה יטריות נשארו לי. ויש לי הרבה פסטות. ויש לי גם ויסקי. וכולי. כן? ויש לי גם וודקה. כל זה חמץ. מה אני אעשה? אז תזכור, החכם מנה בראשו, מי שיש לו ויסקי וודקה, בשביל זה יש חג פורים. בדיוק לפני. אתה לא יכול לגמור. תגיע למכון מאיר. תחלק את זה, תאמין לי, תוך רבע שעה אין לך לא וויסקי, לא וודקה, לא כלום. לא בהפקר, תעשה לחלק בזמן המסיבה, מסיבת פורים במכון מאיר, יש פה מאות אנשים, ברוך השם, כל אחד לוקח כוסית, נגמר. אז מה, נשאר לך פסטות וזה? כמה זה עולה? 80 שקל? 200 שקל? 200 שקל, תשרוף 200 שקל, וחוץ מזה, אל תקנה. אל תקנה לקראת פסח. תעשה עכשיו סעודות שחיתות של פסטה כל יום. לקראת פסח. בסוף לא יישאר כלום. בסדר? מה? אנשים ישתגעו? טוב.
אז זה לא עידור, למעשה.
מה?
זה לא
עידור,
זה המצווה.
מה? שריפת חמץ זו מצווה.
לא, עכשיו בהתחלה...
טוב. כן, כן. המחירה ודאי זה, המחירה זה צחוק. טוב. ולזה יש להוסיף מה שאמרו, אין דנין דיני כנסות אלא בארץ ישראל. מה זה אין דנין דיני כנסות? למשל, אדם בטעות תוך כדי עבודה פצע את העין של חברו. מה הדין?
משלם כסף.
הדבר הזה נקרא דיני כנסות. דיני כנסות, אין דנים בחוץ לארץ. כלומר, אם מישהו עשה את זה בחוץ לארץ, לא עושים לו כלום. בית הדין לא מזדקק לזה. בארץ ישראל, דנים. כמובן, בתנאי שיש בדין סמוך. היום אין לנו בדין סמוך, אז גם בארץ ישראל לא עושים את זה. מצד מעלתה של הארץ, מה?
למה לא עושים בחוץ לארץ?
כנראה שהתורה לא מחשיבה כל כך את תיקון העולם בחוץ לארץ. אבל בשביל מה דנים? כדי לתקן את העולם. שהעולם ישחט. אלא מה? דיני ממונות כן דנים. דיני כנסות לא דנים. כלומר, דברים המצויים דנים, דברים הלא מצויים לא דנים. ואז מה יהיה עם הכסף שהוא חייב? לא נורא. בסדר? וכן מה שאמרו, שלא יצא העבד לחוץ על הארץ, והרבה מאמרים אתה יוצא באלה. כלומר, אם אדם יוצא עם העבד שלו לחוץ לארץ, מה קורה לעבד? משוחרר אוטומטית. כן? יצא לחירות. למה? כי אתה מוציא אותו אל מחוץ לקדושה. מה פתאום לעשות את זה לעבד? אתה, שאתה בן חורין, ואתה רוצה ללכת להתאמה באוויר ארץ העמים, בבקשה. אבל מה, בגלל שהעבד שלך תלוי בך, אז אתה מוציא אותו לאוויר ארץ העמים? אלא מה? תשחרר אותו. מה? וכן אמרו, אווירה דארץ ישראל מחכים. יש חוכמה. ומאהבתם לארץ אמרו כל המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
מה זה אוויר דארץ ישראל מחכים? מה זה אומר שהכל
נהיה
יותר חכם? כן. אני יכול להיות חכם גם בחו"ל?
לא.
למה? מה זה אוויר? זה לא גשמי.
אתה נמצא בארץ ישראל, אתה נהיה יותר חכם. מה, לא ראית את זה? יכול שגם מחכים גויים, אתה יודע. כן. מן הסתם? לא, יש סגולות למקום הזה. כן. היה איזה יהודי אחד פעם עלה מרוסיה, הוא אמר לאנשי הסוכנות, אני רוצה לגור במקום שבו יש הרים. אמרו לו, למה? הוא אומר, אני חלמתי ברוסיה למקום שבו אני אהיה בארץ ישראל. וראיתי שזה הרים. טוב, סידרו לו מקום בצפת. אמר, זה לא ההרים האלה. טוב, אמרו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעשות הרים כבקשתך. טוב, הוא התחיל לחפש בעצמו, בארץ ישראל, הסתובב בכל מיני מקומות. הגיע לקריית ארבע, אמר, זה הערים האלה. והוא גר בקריית ארבע. בסדר?
אז
אני
אחלום על הרי אורל, אני אלך
לשם. אם אתה תחלום על הרי אורל, זה מעניין, אבל אז יהיה כמה שאלות עליך. בסדר? שנאמר, היפ 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 אורל. כן. אליעזר עבד אברהם נשלח לחוץ לארץ. ולכן אמרו חז"ל שאברהם שחרר אותו. זה כנראה קשור לזה.
כשהוא חזר, הוא חזר את
אבן? מה? כשהוא חזר, לא, הוא שוחרר. משוחרר. טוטל. אברהם אמר לו, עשית שידוך טוב לבן שלי, יאללה, אתה משוחרר. ורבי זרע, אשר מתוך השתוקקותו לבוא לארץ ישראל מיד, התעקש לעבור ברגליו בנהר שלא מצא כלי שיט, בנהר, מי שלא מצא כלי שיט, ענה למין שתמה על כך, על זה דוכתא דמשה ואהרון לא זכו לה, מי אמר דזכינה ל... טוב, עד כאן מעלותיה הרבות של ארץ ישראל. בפעם הבאה נמשיך, שלום.